שלום לכולם. אני קצת, אני אדבר אולי בנושא שקצת אולי מרענן קצת מהדברים החשובים שנאמרו כאן, ובאמת קצת איזשהו נתנו לי את האפשרות לגלוש במשהו לנושאים שהם ככה יותר קרובים אפילו לאורח חיים, אבל עוסקים בעניינה של, בעניין של נשים שיולדות. איך ניסחו את הכותרת? ניסחו תפילות וברכות, ואני רוצה לדבר באמת בעיקר על ברכות, וכאשר אני רוצה להתמקד בשלושה חלקים בעניין הזה של הברכות, בעניין של ברכות, כמה שאפשר להגדיר את זה כך. חלק מהדברים אולי יהיו אולי חדשים, אבל אני אומר אותם בדרך הלימוד אפילו, אז כך תיקחו אותם בצורה כזו גם בדרך של לימוד. מלכתחילה בתורה אנחנו יודעים על היולדת שהיא בפרשת תזריע אומרת על היולדת את הדינים שלה, שבהתחלה יש את העניין ימי טומאה ואחר כך ימי טהרה, ובמלאת ימי הטהרה תבוא האישה לבית המקדש ותקריב את קורבנות של היולדת, שזה כבש בן שנתו, תורו בני יונה, ואנחנו אומרים כבש בן שנתו לחטאת ותורו בני יונה לעולה, להפוך, הפוך, הפוך, כן, סליחה, 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 כבש בין שנתו לעולה ותור יונה לחטאת. וזה הקורבנות שיולדת מביאה, ואנחנו, כמו שאומרים, אנחנו לא זכינו עדיין להגיע אל בניין בית המקדש, אז ממילא אנחנו באיזשהו מקום צריכים לבדוק מה יש לנו במקום זה, או איך אנחנו מקיימים. מה העניין הזה של האישה שבאה לבית המקדש במלאת ימי טהרה? וממילא איך אנחנו מקיימים את העניין הזה בזמן הזה? לי נראה שבאמת המקור, המנהג הזה מתקיים במה שאישה נוהגת לבוא לאחר הלידה לבית הכנסת, מנהג שמוכר לי גם מבית, איך אומרים, מבית אמא, לא מבית אבא, ובאמת שהיה מנהג כזה שנהגו שהאישה לא הייתה יוצאת אפילו מן הבית לשום דבר לאחר הלידה, והדרך הראשונה שלה הולכת לבית הכנסת. וזה דברים שנזכרו בדברי המגן אברהם. מגן אברהם מזכיר את זה בהלכות של בסימן רפ"ב בשולחן ערוך, בקשר לעניין שאישה באמת הולכת לבית הכנסת, שאז בזמן שהאישה מגיעה לבית הכנסת לאחר הלידה, אז הבעל הוא, יש לו חיוב לעלות לתורה, הוא נחשב לחיוב של עלייה בתורה. וההגדרה של חיוב של עלייה בתורה של הבעל, ההגדרה של החיוב הזה, זו בעצם הגדרה של קורבן. ככה הגדירו את העניין הזה, שהעלייה לתורה היא נחשבת כמו קורבן, וגם כאשר אומרים בעלייה לתורה ברכו את השם המבורך, אז יש מי שכתב על זה, הודו לו ברכו שמו, זאת אומרת שזה בעצם עניין של הודעה, ביחד עם ברכה שהבעל מקיים בזמן שהאישה מגיעה לבית הכנסת. נקודה מעניינת היא, מובא בפוסקים, ואני לרגע רוצה באמת לציין את זה, שמובא בפוסקים, זה מובא גם במשנה ברורה, פשוט במשנה ברורה בסימן פ"ח, מי שיעיין נמצא שם, זה מופיע גם לפניו, לפני המשנה ברורה, במגן אברהם גם כן, הוא אומר, המגן אברהם מביא את דברי רבנו ירוחם, שרבנו ירוחם מציין שהיו נשי אמרו, היו שטעו ואמרו שאישה לא תבוא לבית הכנסת עד הזמן של מלאת ימי טהרה. זאת אומרת, רק בזמן שדהיינו 40 לזכר, כמו שנאמר, ו-80 לנקבה. זאת אומרת, שרק אז לבוא לבית הכנסת. ורבינו ירוחם אומר שטעותי בידם וצריך למחות אפילו, עד כדי כך, כך אומר רבינו ירוחם. אבל אני לרגע גם רציתי לחשוב למה באמת היו שנהגו לומר בדרך הזו, כי אני חושב שהם כל כך הבינו, אני חושב שצריך להסביר גם את אלה שטעו, אם נגיד שהם טעו, שהם בעצם הבינו שההליכה הזו לבית הכנסת באה באמת במקום ההליכה למקדש. וההליכה למקדש, הקרבת הקורבנות האלה במקדש, זה באמת מודגש, זה צריך להיות ממש בימי מלאת ימי טהרה. זאת אומרת, זה צריך להיות ממש בימים האלה ולא קודם, כי אם אישה מגיעה אם לפני ימי מלאת ימי טהרה, אז היא לא יוצאת ידי חובה בהבאת הקורבן במה שהיא מחויבת. ולכן זה היה אולי מנהג של אלה שרבנו ירוחם קורא להם שהם טועים. אז הוא באמת, אם הוא אומר שהם טועים, אני בעצם חושב שהבנתי אני למה הם באמת טעו בעניין הזה. אבל אין הכי נמי, רבנו ירוחם, וזה שזה מביא מגן אברהם ומביא משנה ברורה את העניין הזה, כוונתו לכך, כי הוא הבינו, אני חושב, שרצו למנוע את האישה מלבוא לפני שנגמרו ימי תוארה, מלבוא בכלל לבית הכנסת, וזה דבר שבוודאי הוא רצה להגיד שיש בזה טעות גדולה, מפני שזה באמת קשור לשאלה שאני לא רוצה להאריך בה עכשיו, לעניין הזה של אישה שהיא נידה, שהיא באה לבית כנסת או לא באה לבית כנסת, כידוע יש לזה צדדים בהלכה בסימן פ"ח בשולחן ערוך באורח חיים. אנחנו יודעים שמקילים בזה בסופו של דבר, מקילים בזה, ואפילו מובא העניין שבמקום שיש, מקום שיש לאישה צער, אם היא לא תבוא, אז בוודאי שגם אלה שמחמירים אמרו שמקילים. ואני חושב שהיום בוודאי שאנחנו ככה נוהגים, בגלל שבאמת יש צער אם לא באים, ולכן אין מקור לסיבה להגיד שאישה לא תבוא לבית הכנסת באותם ימים. אבל זה בוודאי לא קשור ליולדת, כיוון שזה נאמר רק על טומאת נידה. לעומת זאת, לגבי יולדת, זה לא שייך. זה לא העניין שמה שאמרו לגבי יולדת, שזה עניין של טומאה מסוג אחר. ולכן רבינו ירוחם, הם אומרים שזה טעות, מפני שבאמת לא היה צריך למנוע את היולדת מלבוא לבית הכנסת. אני רק חושב שיש כאן כאילו הבחנה בין שני דברים. להיכנס לבית הכנסת אם היא רוצה לבוא בוודאי, אבל העניין של מלות ימי טהרה, היה פה איזה רצון לעשות את העניין כשזה קרוב לגמרי לזמן של הקרבת הקורבן במקדש, שזה ממש במדויק צריך להיות במלות ימי טהרה. אז זה עד כאן מבחינה מסוימת אחת. אבל כאן אני רוצה באמת להתקדם הלאה. החלק השני בדבריי, אני רוצה לגעת בדבר שאני יודע שהוא קצת יעורר איזשהו מחשבה או איזשהו אולי אפילו דברים כנגד, אבל אני רוצה להתייחס לזה בצורה רצינית ולימודית. אני מתכוון לעניין הזה, כשאישה באמת באה לבית הכנסת ואמרנו שזה הבעל כמו מקריב קורבן וזה הכל בסדר, עד כאן זה הרי דברים שהם מפורשים גם. כאן מגיעה השאלה לגבי ברכת הגומל. ברכת הגומל, שאני מוכרח לומר שאני רואה בזה מנהג חדש, שכולם כל כך נוהגים בזה, שאישה מברכת ברכת הגומל לאחר הלידה, אני רואה בזה מנהג חדש, כי נראה לי שזה לא היה המנהג המקובל, לפחות אצלנו האשכנזים, אפשר להגיד ככה, הוא לא היה מקובל, ממש לא נהגו לברך. המקור הראשון שכתוב עליו שנהגו לברך, זה מופיע בבית יוסף, בבית יוסף, מקור חשוב ביותר כמובן, והוא אומר, הוא המקור הראשון לפי דעתי שמציין את זה, אז הוא גם כן אומר שקצת אנשים, הוא מציין שיש קצת אנשים שנוהגים לברך הגומל בשביל האישה לאחר לידה. אנחנו רואים שזה קצת, זה לא שהאישה עצמה מברכת, אלא האנשים מברכים, אבל זה רק קצת. זאת אומרת שהרוב של האנשים באמת לא מברכים בכל מקרה, לא מברכים ברכת הגומל. וכאן אני רוצה באמת להסביר, כשמעיינים בדבר הזה, אז גם אפשר להבין את זה, כי זה לא, ברכת הגומל זה ברכה חשובה ביותר. על נאמר על ברכת הגומל, שהיא באה, ככה הראש אומר, שברכת הגומל היא עניינה שצריך לברך אותה כאילו במקום קורבן תודה. זה עניין של קורבן, יש קורבן תודה, יש ברכת הגומל. ככה הראש אומר, יש אמנם אחרים שחולקים עליו, אבל זה די דעה מקובלת מה שהראש אומר. שזה עניין של קורבן תודה. ציינתי מקודם את האישה היולדת לפי התורה שמביאה את הקורבנות. היא לא מביאה תודה. היא מביאה חטאת ומביאה עולה. עולה וחטאת כפי שאמרו מקודם. על החטאת נאמר שאישה מביאה חטאת. למה היא מביאה חטאת? כיוון שבזמן שיש לה איזה צער של הלידה, אז היא לפעמים נודרת או חושבת שיותר לא תרצה ללדת, אז כאילו על זה היא צריכה כפרה. אפילו רק על המחשבה. בסדר. ומה היא העולה? העולה היא באמת קורבן בסיסי, יסודי. קורבן עולה עניינו להביא משהו כאילו במקום האדם. אני מרגיש, חושב שהרעיון עולה, היא באה במקום האדם. יש פנים חדשות, נולד מישהו, אז קורבן עולה הוא מבטא את הביטוי של האדם, של הרצון שלו, כמו עקדה. הוא מביא קורבן, אומר אני כאילו מצידי מוכן להקריב להשם, ואז אני מקריב או קורבן עולה. זה קורבן עולה שמופיע אצל האבות, אנחנו רואים שהיה אצלם קורבן עולה, עקידה זה קורבן עולה, עולה טרייה, יש מושג של עולה טרייה, ככה ראיתי במשך חוכמה, הוא באמת מסביר את העניין הזה שזה בא במקום עולה טרייה. זה עניין של הקורבנות, אבל לא קורבן תודה. למה באמת לא קורבן תודה? כיוון שקורבן תודה זה קשור לברכת הגומל, דומה למה שאנחנו אומרים בברכת הגומל, זה ארבע שחייבים להודות. אבל ארבע חייבים להודות, מכירים אותם, אלה שחולים שהתרפו כמובן בראשם, קשורים לעניין הזה. וכאן צריך באמת להבין, למה באמת לא נאמר כאן קורבן תודה, אלא באמת גדרים אחרים, וממילא זה גם משפיע על חיוב של ברכת הגומל. כי ברכת הגומל היא ברכה שעניינה על כל דבר שיזדמן לאדם בצורה של איזושהי צרה או סכנה שהוא יתגלגל אליה ויראה לו משהו כאילו חריג שלא לפי הסדר הרגיל, וכאשר הוא ניצל ממנה הוא מברר ברכת הגומל או מקריב קורבן תודה. לא ככה הגדרה של לידה, וההגדרה של לידה היא לא כזו. ההגדרה של לידה, אנחנו יודעים למשל בהלכות שבת, למשל בהלכות שבת אנחנו יודעים שלגבי יש הבדל בין יולדת לבין חולה שיש בו סכנה. חולה שיש בו סכנה, כשיש בו סכנה אז עושים את הכל בשבת בלי שום שינוי, לגבי יולדת עושים את הדברים על ידי שינוי. זה כתוב בפירוש בשולחן ערוך בהלכות שבת, מסבירים למה יולדת היא לא נקראת מצב של סכנה. יולדת צריכים לעשות איתה את כל הדברים הרגילים כדי שלא תבוא לידי סכנה. זוהי ההגדרה האמיתית, לא שהיא בסכנה אלא שלא תבוא לידי סכנה. אז בוודאי שעושים, ולכן אם אפשר לעשות על ידי שינוי, עושים על ידי שינוי. זאת אומרת, אין כאן משהו שהוא חריג. אם חס וחלילה יש סיבוכים בלידה ויש מצבים קשים ומסוכנים, על זה באמת צריך לברך הגומל, זה פשוט. אבל כאשר אין סיכונים, וברוך השם הולכת הלידה באופן טבעי, אז באופן טבעי זה דבר טבעי. דבר טבעי, אנחנו צריכים להודות לשם על נסיך ונפלאותיך שבכל יום עמנו בלאו הכי. זה לא איזשהו דבר חריג. גם לא צריך לראות אותו כדבר שנעשה כאילו שלא כדרך הטבע או שלא בדרך הרגילה. לידה זה הרי הדבר הרגיל שעושים, שברוך השם כשיש את זה. לכן ברכת הגומל היא בוודאי דבר בפוסקים עצמם, מכל מי שקצת יעיין ויתבונה, נראה שבאמת התלבטו בזה הרבה. היו כאלה שאמרו שכן והיו כאלה שאמרו שלא, אבל אני רציתי להסביר באמת את אלה שאמרו שלא, למה באמת ברכת הגומל צריך להודות. בוודאי שצריך להודות, זה מה שאמרנו מקודם. ההליכה לבית הכנסת להגיד ברכו את השם המבורך זה הודעה, והתפילה בבית הכנסת זה דבר בוודאי שיש בו הודעה. אבל לעניין של הגומל, חייבים טובות, זה באמת אומר רק מי שבאמת היה בתוך סכנה שהיא חריגה שלא בדרך הטבע. וזה יסוד חשוב אני חושב לגבי ברכת הגומל בלאו הכי, שלפעמים יש לי הרגשה שיש איזו אינפלציה בברכת הגומל קצת יותר מדי, וזה בוודאי צריך קצת להתבונן בזה, מה זה ברכת הגומל. הגומל חייבים טובות, זה ברכה שהיא מאוד משמעותית מבחינת הנוסח שלה, מבחינת המחויבות, מה אני אומר כשאני אומר הגומל. זה לא סתם אני מודה לקדוש ברוך הוא, יש פה איזושהי התייחסות לחייבים טובות, שאני מרגיש שבעצם הייתי צריך להיות בסכנה, אולי הייתי אפילו מסתכן ממש, וזכיתי שניצלתי אני מברך הגומל. אז זה באמת צריך להיות מתאים להגדרה הזו, וזה ברכת הגומל. אז זה העניין השני. העניין השלישי שאני רוצה להתייחס אליו, וגם בו אני רוצה לומר איזה דבר של חידוש. אנחנו לומדים בגמרא שכתוב, צריכת ברכות כמובן, הגמרא אומרת שאם אל מי שאומרים לו שאשתו ילדה זכר, אז הוא מברך ברכת הטוב האמיתיב. מברר ברכת הטוב האמיתיב. למה הטוב האמיתיב? כי זה טוב בשבילו וטוב גם לאשתו. שניהם, להיות ששניהם שמחים, אז ממילא מברך הטוב האמיתי. בסדר? האמת היא שזה גמרא קצת קשה מבחינה לימודית. מה הקושי בה? הקושי בה בכלל בעצם מהצורך להגיד את זה בגמרא. ושמה צריך להגיד את זה בגמרא? אנחנו יודעים, אדם קונה כלי חדש מברך שחיינו. אם הכלי החדש הזה הוא שייך גם למישהו אחר, מברך הטוב האמיתי. אז צריך לפרט לי גדר מיוחד על מי שנולד לו בן זכר, זה מה החידוש? הרי זה בעצם דבר שכבר לכאורה מובן מה, כל אחד יודע את זה לבד. אז כנראה שיש פה איזה חידוש, שזה בעצם ילד שנולד, זה לא איזה כלי. בכלל צריך להסתכל, זה לא קיבלתי כלי, יש לי ילד, וזה אני לא בא לבית על הילד, אז ממילא מה יש לי לברך? יכולתי לחשוב שלא מברכים בכלל, בגלל שהילד הוא לא רכוש שלי, זה לא כמו איזה כלי. ההסתכלות על ילד, קיימת מצווה שיש לך ילד, אבל זה לא איזה משהו שיש לך רכוש חדש, יש לך עוד ילד בבית, זה לא ככה. ההסתכלות צריכה להיות הרבה יותר רצינית ורעיונית ועמוקה, ולכן זה חידוש שמברכים. אז זה קודם כל בכלל חידוש שמברכים. מעבר לזה, וכאן השאלה שאני מוכרח לשאול, מה עם בת שנולדת? לא מברכים לטוב המיטיב. זו באמת שאלה שלפעמים עומדים ושואלים, ואני רוצה להגיד בזה את דעתי. קודם כל נראה לי שזה פשוט שגם בבת מברכים, וזה פשוט לגמרי. אלא מה שכתוב דווקא בן? כי בגמרא כתוב על בן, אז מה ידברו על בת? מדברים על בן, אז בסופו של דבר, אחרי שכבר נאמר שעל בן מברכים, אז זה פשוט אצלי שגם אצל בת מברכים. בכל זאת בפוסקים אנחנו מוצאים שהם מתלבטים כאילו על בת עם מברכים. אז תעיינו במשנה ברורה, משנה ברורה, ספר פשוט, שכל אחד פותח אותו, וכאן הוא ימצא שהוא מסביר לנו כאילו למה בת לא מברכים, אז הוא טוען שהטוב האמיתיב מברכים בגלל למה הטוב האמיתיב, מבני שאתה מברך, שאתה שמח וגם אשתך שמחה. אז הוא שם אומר שאנשים אולי לא, מאשים את הנשים שהן רוצות יותר בנים ולא בנות, ולכן הן כאילו לא שמחות על בנות. זה מעניין, האשמה מאוד מעניינת. יכול להיות שיש בה איזשהו מקור, אני לא יודע, זאת אומרת שהוא דווקא יוצא שבגללם אנחנו לא מברכים את טוב האמיתיב שנולדות בנות. אז אם בכל אופן, אבל זה הוא אומר, אבל אני חושב שאם זה ברור לנו שהאישה שמחה שנולד לה בת או בנות, אז זה פשוט לגמרי שצריך לברך הטוב האמיתיב, וככה יש לנהוג, לא רואה שום סיבה להימנע. אם יודעים ששמחים על בת, על בת, ויש לך גם שמחה ואישה שמחה ושניהם שמחים, אז יברכו הטוב האמיתיב על בת בדיוק אותו דבר כמו שמברכים על בן, ולא צריך בכלל להגיד שיש בזה הבדל, כיוון שכפי שאנחנו רואים, ההבדל כאילו מתבסס על איזושהי הנחה שאולי לא תמיד נכונה. זה המציאות וההגדרה היא בעצמה צריכה ללמד אותנו. אז לכן באמת בסופו של דבר, כמו שאמרתי, זה חידוש שיהיה עד שבכלל מברכים. כי יכול להיות, באמת אני חושב שהאמירה הזו היא מאוד חשובה לזכור, שילדים זה לא רכוש, זה אני לא בעל הבית לילדים, זה לא הגדרה של כלים חדשים. ילד זה עולם שלם שזכית להעמיד לעולם ולקיים את העולם על ידו, וזה גם בן וגם בת, וזה דבר חשוב ויסודי, והוא באמת מרוב חשיבותו הוא לא כמו כלי חדש. ובכל זאת, היות שבאמת אנחנו כבני אדם שמחים, אז אמרו לברך, אז זה יכול להיות גם בבן וגם בבת, ובעזרת השם שנזכה שגם הבנים וגם הבנות יזכו, נוכל לגדלם כשמדובר על לידה לתורה, לחופה ולמעשים טובים.